טוב. יהיו לנו היום שאלות בנושא של רבש והקשר שלך איתו, ושאלות על הכנס הווירטואלי במוסקבה.
הרבש?
יש הרבה שאלות, כן, על רבש. אז גם החברים ממש התעניינו, ושאלות מאוד רגשיות, ונתחיל משיקגו. איך ניתן להגיע למסירות נפש כלפי המורה, כמו שלך היה עם רבש?
אני לא יכול לדבר על זה, כי אני לא מדבר על עצמי. באמת לא. מה אתם רוצים, שאני אספר לכם מצפוני ליבי או משהו? לא נהוג. לא נהוג. מה שאתם מבינים, מבינים. איך אפשר להגיע? אני לא חושב שאני דוגמה. מפני שמצב הוא שונה. זה לא אתה מעתיק ממצב למצב. פשוט מאוד. אני ידעתי שחוץ ממנו אין שום דבר בחיים. יקבל ממנו משהו, זה מה שיש לי. לא יקבל, אז לא יהיה לי. ההבדל הוא שאז לא היה לי מי ללכת אולי. הייתי אצל כמה מקובלים שידועים כאילו שהם מקובלים. וששאלתי רבה שהוא אמר, לך תבדוק. גם אני אומר לכם אותו דבר. אבל אחרי שמחליטים, אז משקיעים בזה כל הנשמה. וזה לפי האדם. נשמה קטנה משקיעה קצת, נשמה גדולה משקיעה יותר. זהו. אבל זה לא תלוי ביצרה שלו. יכול להיות מאוד אכזרי, מאוד קשה, מאוד אטום ממש ללימוד, לא מבין שום דבר. זה לא משנה. התנאים גופניים, גשמיים, שכליים, רצונות גשמיים, שום דבר לא מצביע על כלום. לא החכם לא מת. כתוב על זה הרבה. אלה אך ורק התמדה. זאת אומרת, לעבוד על הנחיצות. הכרחיות. הלאה.
לאחר שאדם כבר החליט שזה הסביבה שלו, שזה הקבוצה שלו, לפעמים הוא מרגיש את המורה מאוד קרוב אליו, לפעמים הוא מרגיש את המורה מאוד רחוק ממנו.
ודאי, לפי המצבים שלו.
אז מה בעצם העבודה של אדם במצב של קרבה למורה וריחוק ממורה?
להשתמש בחברה בכמה שאפשר. כל הזמן להשתמש בחברה ולקבוע זמנים, מצבים, זהו, ולשמוע. העניין של שמיעה. וזה לא שומעים. לפעמים חושבים שזה, המורה אומר איזה יצא כזאת קלה. אז אני לא יכול, יש לי בעיות, לחוצות, משהו, זה. וככה זה עובר. יש הרבה עיצות המורה שהן נשמעות מאוד קלות. ככה, כי משהו בין היתר מדובר. והתלמיד לא שומע. אבל אי אפשר להעביר לו את זה בצורה אחרת, אחרת זה יהיה כפקודה ולא יישאר מהעיצה הזאת שום מקום לבחירה חופשית ולמאמץ מצד התלמיד. העיקר אני חושב שזה תלוי בקבוצה. עד כמה שהקבוצה היא מעלה את החשיבות להיות יחד ולשמוע עיצות של המורה, זה חשוב. לא. כן.
שומעים אותך לא פעם אומר לנו, תממשו את מה שרבש כותב, הכל כתוב בספרים, והחברים ממוסקבה שואלים, מה זה אומר בצורה פרקטית לממש את שיטת רבש? איך אפשר לבדוק את עצמי כלפי זה?
אתם עשיתם רשימת הדרישות כלפי העשירייה. זה יש לכולם? לא? אני מרגיש שלא כולם יודעים, מבינים, זה יודעים את זה בכלל. למה אין? גם אני לא קיבלתי, לא שלחו לי. סיכמנו שאתם עוברים על ה-20 מאמרים נגיד, או אפילו פחות נראה לי, ומוצאים משם כללים. כן? אז אין מה לשאול אותי. מה שאתם מבינים, מבינים. אם אתם לא הבנתם את הדברים האלה מהמאמר, אז מה אני יכול לסייע? להגיד לכם שגם זה כתוב, גם זה כתוב. אם לא ראיתם, כנראה שעוד עוד מוקדם לראות. בעוד חצי שנה תראו שם יותר. הלאה.
שאלה מפיטר.
אבל אתם חייבים. ככה, סך הכל לרכז כל העבודה הרוחנית לתוך דף אחד ולשלוח אותו לכולם, כולל אותי. דיברנו על זה, לא יודע למה זה לא קורה בעד כה.
שאלה מפיטר, אם רבש היה רואה את הקבוצה שלנו, בני ברוך, מה אתה חושב שהוא היה אומר לנו?
אפשר להגיד שהיה בכל זאת מרוצה. זה אין מה להגיד. יש הרבה פספוסים בדרך, אנחנו לא מממשים כל מה שהבורא נותן. ממש לא. לא שאנחנו לא מתקדמים, אבל הקצב הוא יכול להיות הרבה יותר. זה מצד אחד. מצד שני, אני לא רואה שיש עוד מישהו שמתקרב למימוש רבש ובעל הסולם בתוך עשיריות בצורה כזאת, וגם כן כלפי אומות העולם, שאנחנו רוצים בכל זאת להכריז את השנה הזאת כשנת הפצה לכל האומות. אין דבר כזה. וזה העיקר, מה שייתן לנו דחיפה קדימה. כי זה ממש לקראת תיקון העולם. אחרת לא יקדמו אותנו יותר. אפילו להיכנס לעיבור, אנחנו נרגיש להתקדם בעיבור. יהיה לנו אתה יודע, זה כמו שזוג שלא רוצה ילדים, שונא ילדים. כן? כך אנחנו. אנחנו, אם לא משקיעים את עצמנו באנושות, אנחנו כאילו שונאים. בשביל מה לנו, במה להתאבר? להתאבר זה כבר להיות קטן ואחר כך גדול. איך אתה הולך על זה אם אין לך בשביל מה? אין לך מטרה. המטרה צריכה להיות להשפיע מהפרצוף שלך, שאתה רוצה עכשיו לסדר אותו, כן? להשפיע הלאה, לכל האנושות. אם אתה לא עושה את זה, אז בשביל לך פרצוף. לא תגיעו לעשירייה שמממשת את עצמה, אם לא יהיה הלאה. לכן אני מקווה שאנחנו על ידי זה שנצא להפצה, וכל אחד ואחד שרוצה להתקדם, הוא יצטרך להשקיע בזה כל הנשמה. אז יהיה לו נשמה. כן.
חברים ממשיכים, האם רבש מרגיש את הקבוצה שלנו? הוא משפיע על התיקון שלנו?
כן, הוא משפיע על התיקון שלנו, הוא נמצא בתוך העשיריות. אתם תרגישו כוח הזה, ממש, כוח הרבש, כוח הבעל סולם, בכלל, כל המקובלים תרגישו, בסך הכל, עד כמה שהם נכללים בבורא. כולל רבי שמעון והעשירייה שלו, זה הכל. מאיפה כותבים כל מיני פירושים על התורה ועל מערכת עולמות, מההשגה. אתם תשיגו כל הכוחות האלה, זה לא בני אדם, זה כוחות. כן.
יש שאלות גם מקיב, גם מעכו, שואלים בעצם איך רבש כתב את שמעתי? איך זה קרה?
בעל הסולם דיבר בכל מיני הזדמנויות. לפעמים ביחידות איתו, לפעמים רובם בכל מיני סעודות, וכמעט והיה אסור לכתוב. והוא אמר שהוא כתב את זה אחרי הסעודה, אחרי השמיעה. ישבו, אכלו, דיבר בעל הסולם, קמו מהסעודה, ואז הוא הלך למקום וכתב. תזכרו לעצמכם כמה היה צריך להיות בכושר לשמוע את המורה כדי לזכור ממש מילה במילה טקסט של 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 לפעמים אלף ויותר מילים. וכך זה כוח רוחני. כן.
מיפן שואלים, האם אפשר לדעת מה היה סדר יום של רבש?
אני סיפרתי לכם לא פעם אחת שהיה קם בערך רבע לשתיים נגיד, היה הולך לטייל בערך קילומטר, קילומטר וחצי, בצורה כזאת איטית. כן, קורה בדרך כל מיני מודעות לפעמים שם, בבני ברק אוהבים את כל הפשקיבילים, כן. לא כל פשקיבילים, מודעות גם כן. זהו, היה חוזר, אני לא הייתי מפריע לו, אני ראיתי שהלך וחזר, כי מהדירה שלי ראיתי את הכביש ואותו, גם בלילה, גם, זאת אומרת, גם בקיץ, גם בחורף, בכל, חוץ מגשם, אם נעזר. זהו. ואחר כך היה חוזר ללמוד. כבר אני הייתי לקראת זה שם, בחדר לימוד, עם הטייפ שלי, עם הספרים, ספרים שם היו במקום, כמו שכאן. זהו, אחר כך הייתי פותח ספר, ספר בשבילו, בשבילי, אחרים היו מגיעים, הייתי מגיש קפה. זהו, הייתי מגיש קפה לו, ובאמצע השיעור עוד פעם הייתי מגיש קפה כבר לכולם. והיינו לומדים, בדרך כלל לומדים מאמר שלו, ששייך אולי בדרך כלל לאותו שבוע. זה היה לוקח משעה עד שעה וחצי, ואחר כך עוד שעה וחצי טס. זהו, לא היה יותר מה ללמוד. לפעמים בשבתות, בחגים, היה לומד מאמרי בעלי סולם. יש לנו בארכיון את הכל. זהו.
שואלים הם מארגנטינה.
רגע, זה השיעור בוקר. אחר כך תפילה. חצי שעה נגיד. והולכים הביתה. הוא היה עולה הביתה, אוכל ויושן, לפעמים משהו רושם, ולקראת 9 אני הייתי בא. לא הייתי בא אליו, אלא אם כן שהייתי צריך לקחת איזה מזוודה או משהו, אבל הייתי מחכה למטה והוא היה יורד לקראת 9. ומתשע היינו נוסעים, נגיד, לפארק או לים, עד 12 בערך. ב-12, 12 וחצי הייתי מחזיר אותו הביתה. הוא היה משהו אוכל, הולך לישון. אחר כך היה קם ומתחיל לעבוד על המאמר. וכך היה עד שעה 5. משעה 5 היה מתחיל לסדר הערב. שיעורים. שיעור של שאול, זה עץ חיים. זה היה אחד בשם שאול שהיה מגיע אליו, לא היה שייך לא לקבוצה ולא לכלום. רק לשיעור זה היה מגיע. זהו. והוא לימד אותו, למד איתו. כן, אני הייתי בא, אפשר היה להצטרף לשיעור הזה מי שרוצה, אבל זה היה שיעור של שאול. זהו. זה היה שיעור, ואחר כך שיעור היה בעוד חלק מתעס. מינחה מייריף ושיעור של זוהר. הכל היה נגמר בשמונה וחצי בערב. כולל הכל. זאת אומרת, מחמש עד שמונה וחצי, זה שלוש וחצי שעות. אבל באמצע היו הפסקות. רבע שעה יכול להיות, חצי שעה אפילו הפסקה יכולה להיות. לא, אבל ככה זה. ושמונה וחצי הוא היה עולה, הביתה, כמעט ומיד הולך לישון. ממש. תוך רבע שעה בטוח שכבר היה יושן. לא היה ככה מבזבז זמן. זמן מאוד יקר היה לו. ושוב, עד שתיים בלילה. זה הסדר היום שלו. זהו. לפעמים במקום פארק או ים, אז היו נוסעים לרופא, אם צריך, לבית חולים, לבדיקות. או לטבריה, היו יוצאים, בדרך כלל זה לטבריה, לפעמים זה היה לירושלים, לפעמים לאיזה מושב, קיבוץ, איפה שהיו לנו חברים. אז היינו נוסעים. קיבוץ לא, מושב. כן. זהו. כך היו נוסעים. זה הכל. בערב במקום לימוד כמעט ולא היה כלום. הוא היה מאוד דואג ששיעור זה יהיה שיעור, ואחרי שיעורים בדרך כלל נוסעים רק לחתונה או למשהו. זה הכל. נו.
נעבור עכשיו לשאלות בנושא הכנס.
יופי.
נבקש מניו יורק שיתכוננו, תכף נגיע אליהם. השאלה הראשונה מרוסיה. מהי התוצאה המוצלחת עבורך מהכנס הווירטואלי הקרוב?
שאנחנו נחבר אלינו כמה שיותר אנשים חיצוניים. שכמעט וקשורים אלינו, או בכלל לא קשורים אלינו. בהתאם לזה אנחנו צריכים לעשות נושא של הכנס מאוד רחב, ויחסית למתחילים, לעשות אותו כבר כניסה להפצה הרחבה. על ידי זה אתם לא, 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 לא מבינים אולי, אבל גם כן דווקא תרוויחו יותר מהכנס הרגיל. זהו. ותראו עד כמה שיש עוד מה ללמוד מהחומר כאילו הפשוט. הלאה.
קודם כל אנחנו מזמינים גם חברים פה למי שיש שאלות בנושא הכנס, סשה וגם כן בוריס, גם כן תצטרפו. שאלה כזו, מה זה נקודת חיבור וירטואלית?
איזה יש עוד נקודת חיבור, אני לא יודע. אולי חשמלית, אולי לא יודע, אבל וירטואלית, כל החיבור שלנו זה וירטואלי, זה פנימי. מה זה נקודת החיבור? זה אוסף של הנקודות שבלב, לבבות. נקודה שאנחנו בה מחברים את התשוקה שלנו להגיע למטרת הבריאה. נקודה שאליה אנחנו מצטרפים ביחסים בינינו ובינינו לבורא. זה הכל נקודה, סך הכל, ותמיד היא נקודה. כן?
ניו יורק.
In English-speaking countries, is the Moscow Congress going to be suitable for people making their first contact with Kabbalah?
במדינות דוברות אנגלית, האם הכנס הווירטואלי במוסקווה יהיה מתאים לאנשים שעושים את הצעדים הראשונים שלהם מחוכמת הקבלה?
אני לא רואה שום הבדל בין מה שאמריקאים ילמדו, או ארגנטינאים, או אפריקאים, או רוסים. מה ההבדל? חוכמת הקבלה היא חוכמה אוניברסלית של חיבור כדי לגלות בבורא. אז זה שווה לכל לב ונפש. לכן השאלה היא לא מובנת לי. מה זה מתאים או לא מתאים? זה לא מתאים לפי השפה. השפה היא בתרגום. כן? אבל הנושא... אני לא מבין, אנחנו נכתוב תלמוד ספירות או פתיחה או מאמרים במיוחד, נעביר אותם לסגנון אמריקאי? איך אתם, אני לא מבין. הסגנון אותו סגנון, אנחנו תמיד לומדים אותו דבר, כולם. אני לא הבנתי שאלה.
Will the content of the Congress be suitable for someone making their first contact?
האם תוכן הכנס יהיה מתאים לאדם שעושה את המגע הראשון שלו עם חוכמת הקבלה, לא חשוב מאיזה רקע הם מגיעים?
כן, זה אנחנו צריכים להשתדל לעשות. לא חשוב לנו מאיפה אדם מגיע, אבל הכנס הוא צריך להיות לפי ההתרשמות שלנו מהקהל. הוא צריך להיות המתאים לקהל כמה שיותר רחב, ומתחיל. ודאי שאם יהיו מתחילים שם חמישה אנשים וכל הקהל שלנו זה 2,000-3,000, אז ודאי לא נעשה לפי חמישה האלו. אבל הוא צריך להיות, רצוי שיהיה לקהל המצטרף. כן. חוכמת הקבלה, אני רוצה להוסיף. אנחנו יכולים לדבר על דברים קטנים, פשוטים מאוד. אני שמעתי שיחה של רבש לחלק י"ב של תלמוד עשר הספירות, והוא דיבר שם על תחילת הבריאה, כל מיני דברים כאלה, ואני לא זוכר, אבל נראה לי שזה לכמה אנשים שהגיעו אז ונפלו ככה לנו לשיעור. כי דיבר גם כן בצורה כזאת שמתאימה מאוד רק למתחילים. ואני קיבלתי משם דווקא התרשמות מאוד יפה, טובה ומועילה. אין, בחומת הקבלה זה לא שייך. זה, בכל מקום זה אותו מאור מאיר. תלוי בעם יקבל. הלאה.
Okay, if we do invite beginners to this congress,
אם כן נזמין מתחילים לכנס הזה, האם כדאי לצפות בכנס בהקלטה כדי שזה יהיה נוח יותר, כי הכנס מתרחש באמצע הלילה שלנו, או שזה מאוד חשוב שאני אהיה לייב?
זה איך שאתם רגילים. אני לא אלך לקבוע את זה לכם. אתם צריכים להחליט. או כך או כך. לא יכול להגיד. זה איזה מין הרגשה שישנה באדם. יכול להיות שגם כן צריכים להבין האם אתם יכולים אחר כך לעבוד, ללמוד, אני לא יודע מה, משפחות, עד שאתם מתאספים, ובכל זאת זה מרחקים שאתם מגיעים למקום איפה שאתם מתכנסים. אתם צריכים להחליט. אני לא אומר על זה שחובה לראות באותו הזמן. הלאה.
What still stands in the way of making this not only a Moscow Congress, but truly a
world? מה עדיין עומד בפנינו, מפריע לנו למי להפוך את הכנס הזה מכנס של מוסקבה לכנס עולמי?
אני לא חושב שזה כנס של מוסקבה, אני לא מתייחס לזה כך. אני מתייחס לזה ככנס עולמי דווקא וכנס לפריפריה, בוא נגיד. כנס למקומות רחוקים, אפילו אומר משהו, long distance congress, משהו כזה. ולא מוסקווה, לא מרוכז במוסקווה בכלום. מוסקווה רק מארגנת את הכנס. אני מעביר אותו מהמקום שלי, מחדר עבודה שלי, ומתרגמים, גם כן נמצאים כולם רובם כאן. לכן אני לא רואה שזה כנס מוסקווה. זה פשוט בגלל שיש שם, נתנו להם את היכולת לארגן. זהו. כי האמת, אין לנו יותר מדינות או מדינה שיש בה כל כך הרבה חוגים שלנו כמו ברוסיה. הלאה.
For many places in the world, it's difficult to prepare at the same times with Moscow and Israel.
הרבה מקומות בעולם קשה להתכונן יחד באותם זמנים עם מוסקבה וישראל בגלל אזורי הזמן. מהי הדרך הטובה ביותר למקד את הזמן שלנו כדי להתכונן יחד לכנס?
אני לא יודע איזה זמנים צריכים להיות, מושי או מישהו שם, איפה בלזרקובסקי או מי, אני לא יודע. איזה זמנים מיוחדים צריכים להיות? סשה, אולי תגיד, שאתם צריכים להיות יחד באיזה מקום, לדבר על זה או מה. אם לדבר, אז כן, אתם צריכים לקבוע איזה זמן שאתם ומוסקווה פנויים ולדבר איתם על משהו. אבל חוץ מזה, אני לא יודע. הם מארגנים, אולי צריכים לקחת בחשבון זמני כנס לעומתכם, לעומת דרום אמריקה, אירופה, אסיה, אפריקה, אני לא יודע. אולי מוסקווה תגיד מה, 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 מה העניין של השאלה הזאת. נו, דניס.
סמסל этого вопроса...
העניין של השאלה נובע מכך ש... בגלל שיש לנו רצועות זמן שונות, אנחנו לא יכולים להתכונן לכנס ביחד, להתאסף יחד, לדון יחד. מתוך זה נובעת השאלה.
על מה אתם דנים? על מה, 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 מה הבעיה? אני לא כל כך מבין. איפה, על מה אתם דנים? מה, מה, מה יש לעשות?
נו,
למשל, נושא הכנס. בחרנו אותו מראש, אבל בכנס הזה רצינו לעשות כך שכל התהליך הזה יעבור דרך כל הקבוצות של הכלי עולם.
אתה שולח לכל הקבוצות בערך הנושאים, כן? והם עונים לך שרוצים במקום זה זה, רוצים במקום זה זה. אתה עושה את השילוב, משחק עם זה, שוב שולח להם קצת יותר קרוב לרצון של הכללי של כולם, ושוב עונים לך תוך... תוך יומיים, שלוש, אפשר לגמור את זה, ולא צריך להיות באותו זמן. אני כך מבין את העניין. עוד חוץ מזה.
вот в этом в этом и был вопрос вы
за это шела
а
тогда
мы
бы хотели знать какой ещё
לא זוכר שאני קיבלתי איזה רשימת נושאים.
Список тем не получили, потому что...
לא, קיבלת את נושא, את הנושאים, בגלל שעוד לא סגרנו את זה יחד עם כולם.
איך אתם רוצים לסגור עם כולם בלעדיי? או שאני לא חשוב כאן, זה ברור, כך זה נראה. כן?
מי... Нет, здесь мы выясним.
לא, אנחנו מבררים את הנושאים האלה בינינו. אחד שולחים לך את זה, אתה מסתכל על זה, ואחרי זה אם תכניס שינויים, אנחנו שוב נסתכל, נדון בזה. אבל בלי שנסכם בינינו קודם כל, בשביל מה לשלוח את זה לך?
בסדר, שיהיה כך. חבל לזמן. נו.
Вопрос у нас такой. Вот в начале...
יש לנו שאלה כזאת. בתחילת ההכנה התחברו הרבה מאוד קבוצות. והרבה מאוד קבוצות התחילו להשתתף באופן אקטיבי. ועם הזמן הרצון הזה להשתתף בהכנה התחיל להיחבות. להיחבות, ועד כדי שהוא נחבה. כליל בחלק מהקבוצות. אז איך לעורר אותם להמשך ההכנה לכנס?
זה אני לא יודע. זה כנראה שמארגנים לא יודעים לארגן. צריכים לעשות מהם שותפים, שותפים בכל דבר, שהם יהיו מעוניינים, שיהיה חשוב להם להתחבר בזמן הכנס ולהשיג משהו, שהם הרגישו שזה, הם עובדים על הגורל שלהם, ואז להתקדם ולעשות מהם שותפים, שהם הרגישו שהם חשובים, ולא שאתם מחליטים את הכל, כמו שאני שומע מהקבוצות.
וכלום вопрос.
שאלה לך, שאלה מעשית.
У нас будет 6 уроков.
יהיו לנו 6 שיעורים. בהתאם לכך יהיו גם 6 קבוצות מיקוד שונות בכנס, מקבוצות שונות בכלי עולמי. ואנחנו הסתכלנו וראינו שזה יוצא משהו כמו 11-12 מהאזורים שלנו שיכולים לעשות את זה בתורה טכנית. איך לבחור 6 מתוך 11-12, על פי אלו עקרונות או קריטריונים, לבחור את 6?
אני לא יודע, קודם כל צריכה להיות מפה כללית, עם כל הקריטריונים, עם כל הדברים, ואז לפי זה לעשות כאן איזה מיפוי נכון. אני כך לא יכול להגיד לך. אחד כן, אחד לא, תזרוק ככה. אין? מה אתה עושה? זה צריכים לראות את כל הנתונים. אתה לא יכול לשאול אותי איזה יצא, ואחר כך אתה תעשה שם משהו ותגיד רב אמר.
вот в этом вопрос мы допустим посмотрели
за шела נגיד הסתכלנו, בדקנו, ראינו ש11 קבוצות אזוריות בכלי עולמי שבהן יש חברים שדומרים בשפה הרוסית יכולות להיות קבוצות מיקוד בזמן הכנס. כעת השאלה, איך מתוך 11 יש לנו רק 6 שיעורים, מוכרים 6 קבוצות, כי כולן מתאימות על פי קריטריונים שלנו שנחוצים להשתתפות. על בסיס מה בוחרים אם כולם מתאימים?
זה קבוצות מיקוד?
כן.
הקבוצות מיקוד, למה הן חייבות להיות ברוסית? הייתי בוחר כל הקבוצות המיקוד האלה ממש שונות. למה? הכנס הוא לא... אני מדבר ברוסית, כן? יכול לדבר בעברית, איך שתחליטו. אבל לא, זה לא חייב להיות שכל הכנס ברוסית. מה?
טכנית זה מאוד מגביל ולא נוח שיהיו קבוצות שהן לא דוברות רוסית בקבוצת מיקוד. נגיד בספרדית זה בלתי אפשרי, כי אז אתה צריך מתרגם שהוא גם דובר ספרדית וגם דובר רוסית. באנגלית זה מאוד מגביל, כי אז אתה יכול לשים נגיד רק, יש שני מתרגמים שיכולים לקחת גם מרוסית וגם מאנגלית. לעברית זה מאוד מסרבל את כל המערכת. לא שזה בלתי אפשרי, אבל זה יפגע באיכות לדעתי של
התרגום. בסדר, בסדר. נו, אז שיהיו קבוצות כאלה, אז שיהיה כך. אז מה השאלה? איך למיין את הקבוצות? שיש מדי קבוצות, ואיך לקחת מ-10 קבוצות 5? 5? מ-11-6. נו, שישלח את... נראה, אני לא יודע. לפי איזה קריטריונים אני לא יכול להגיד. קריטריונים צריכים להיות קבוצות חזקות מצד אחד, קבוצות אופייניות שנייה, הקבוצות מיוחדות, משהו שלישית. אני לא יודע, יכול להיות בניו יורק דווקא שיהיה קבוצה שם דוברי רוסית יש מספיק, בטורונטו וכאלה, אולי בגרמניה התאספו, ובישראל בטוח. אז תעשו כך. הלאה.
אז
רב, אנחנו פשוט נשלח לך את הרשימה הזאת, ויהיו שם קבוצות מכל האזורים, וכל אחת מהן מיוחדת, וכל אחת מהן חזקה, וכל אחת מהן עם אופי מיוחד, ואתה כבר תבחר.
בסדר. אני הייתי בוחר קבוצות דוברי רוסית, כמו שאתה אומר, ממדינות שונות, ככה שיהיה מגוון. כך מאוזבקיסטן, טרקמניסטן, לא חשוב איפה, משם, מדרום, כך מרוסיה כמה קבוצות, אחר כך מתביליסי, כן, כך מגרמניה, מאמריקה, צפון אמריקה, קנדה, מישראל, מאיפה שאתה יכול, כן? מבלטיה, וככה יהיה לך. כן, זהו.
כן, כן, רב, יש עוד הרבה שאלות גם למוסקבה, גם לניו יורק, אבל אנחנו גם ככה בחריגה, כי יש לנו עכשיו דיון בנושא הפצה. אז אנחנו נאסוף, כן, עוד שאלות, ונביא
צורה מרוכזת. תהיו לבריאים.
לא, לא. אז קדימה. שיר ונעבור לדיווח, לדיון בנושא הפצה.
עושה שמיים וארץ.